אנחנו הולכים לדבר עכשיו עם יושב ראש ועדת חוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
רצינו לדבר על הרפורמה המשפטית ונדבר על זה תכף, אבל אי אפשר בלי התייחסות שלך למה שמתרחש הבוקר שם בבנימין.
כן, האמת היא שבדברים האלו כדאי מאוד להיות מצוי בפרטים, ואני בטוח שבצלאל יודע היטב, מכיר את האירוע ואת הרקע אליו, ואני כמובן נותן את כל הגיבוי, ואתה יודע, הוא לא צריך את הגיבוי שלי, זה מאוד ברור שהסכם הקואליציוני מחייב שהסמכויות בנושא יהודה ושומרון יעברו אליו, וכך צריך. אני אגיד יותר מזה, ומי שחושב שבשנייה ש... הסמכויות נמצאות בידיים של של שלנו, אז יהיו אפשר יהיה לבנות דברים באופן חוקי, זה לא הדיון בכלל. הדיון הוא השאלה איפה, מי מתכלל, מי מסתכל על האכיפה בצורה כוללת, מי דואג לכך שלא מייצרים אכיפה בררנית ומפלה כמו שמתקיים בשטח ביהודה ושומרון במשך כל כך הרבה זמן, שיהודי יכול לקבל הריסה על זה שהוא הרחיב בנה פרגולה, ובמקביל בונים מול הבית שלו שכונה עם כבישים ותשתיות והכל בשטח C באופן לא חוקי, ואף אחד לא נוקף אצבע. את המציאות הזאת חייבים לעצור, בשביל זה היה הבחירות, בשביל זה אנחנו שם, ובשביל זה חייבים לקיים גם את ההסכמים הקואליציונים, ובהקשר הזה זה מאוד 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 חשוב.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתך על הרפורמה במערכת המשפט, אבל אני קודם כל חייב בשאלה אישית שמקוננת לי ככה כבר כמה ימים. תגיד, חבר הכנסת רוטמן, איך אתה מצליח לשמור על קור רוח מול כל מה שראינו השבוע בוועדה שלך?
לא יודע.
לא כל אחד היה עומד בזה כפי שאתה עמדת בגבורה.
כי אנחנו מכירים יושבי ראש ועדות אחרות שאתה יודע, לא היו עומדים בזה, היו מתלהמים, צועקים.
אני חושב שזה, אני יכול לומר שאני יכול, לא יודע איך, להגיד איך אני יכול, אני לא יודע. אני יודע להגיד לכם איזה תחושה הייתה לי. אותי זה בעיקר, גם בזום אין ובזום אוט, אותי זה בעיקר מצער. מצער שאנשים שמטיפים על ציונות ומדברים על אכפתיות, ויותר מזה, רק לפני שנייה וחצי, כשאנחנו היינו באופוזיציה, על דברים עדינים בהרבה, שפכו את דמלו ממש, על כל מיני דברים שעשינו, וכאשר אצלנו הרקע לזה היה הרבה יותר ברור, והיה מקואליציה תומכי טרור, בניגוד להבטחות, פה אנחנו מקיימים הבטחת בחירות, איך אפשר לבוא אלינו, אתה יודע, עזוב הכל, מאיפה הזעם הזה? מאיפה ההתנהלות הדבר הזה? כאילו, אני מבין...
אני אגיד לך מאיפה, הם איבדו הכל, הם הפסידו.
שנייה, אני אגיד מה ירגיז אותי, אוקיי? אני מדבר פתוח, הנה, תראו, בוקר, אף אחד לא מקשיב, חוץ מכל המאזינים. אני יודע מה ירגיז אותי בשנה וחצי האחרונות, כשהיינו באופוזיציה. זה שמפלגת העבודה שהייתה בשלטון עשתה, קידמה את מה שמרב מיכאלי קידמה את מה שהיא רצתה, ברור שזה הרגיז אותי, אבל זה, אבל הבנתי, ולא, זה לא הכעיס. זה שמרץ עשו, מה שהרגיז אותי זה שאנשים שלקחו קולות של אנשי ימין, שהבטיחו שלא ישבו עם תומכי טרור, שהבטיחו זה, פתאום התהפכו. אז כעסתי לא על זה שחולקים עליי, זה שחולקים עליי, ככה זה בדמוקרטיה, פעם אתה מנצח, פעם אתה מפסיד. הרגשתי, ואני חושב שאני מדבר בשם רבים, הרגשנו מרומים, הרגשנו שהבטיחו לנו משהו אחד, קיבלנו משהו אחר. פה אנחנו הצגנו תוכנית משפטית ברורה, מפורטת, קראנו לחוק וצדק, מסיבת עיתונאים, אמר אתמול, ישבתי בפייסבוק לייב יחד עם ראש המפלגה שלי בצלאל סמוטריץ', ישבנו ביחד, הוא פינה מזמנו עמוס כדי לבוא, אמר, אנחנו הצגנו, מסיבת עיתונאים אחת עשינו בכל מערכת הבחירות, זה היה לתוכנית המשפטית. לא בלבלנו את הציבור עם מסרים מורכבים. אמרנו, נושא מערכת המשפט הוא נושא הכי קריטי. חייבים לטפל בו. וכמונו עשו שאר מפלגות הקואליציה. נבחרנו, קיבלנו את אמון הציבור. יותר מזה, היריבים שלנו, זה מה שהם כביכול הזהירו מפניו. הם אמרו, תשמעו, אם תקום ממשלת ימין, הם יעשו XYZ במערכת המשפט. קמנו, וזה מה שאנחנו עושים. תחסו, תחלקו. מה ההתנהגות הזאת? מאיפה הלגיטימציה?
אני אגיד לך, מה הם כועסים? הם כועסים שסוף סוף מישהו כאן בפוליטיקה הישראלית עומד בדיבורו ולא מפר הבטחות כפי שהם הרגילו אותנו. שיניתם את כללי המשחק.
זה שהם שינו את כללי המשחק ואף אחד לא הודיעו להם. תקשיב, אני אומר לך באמת, אני לא מצליח להבין את זה. בעיניי מדובר במשהו שהוא פגיעה אנושה בדמוקרטיה. אם אני רואה, יותר מזה, אם אני הייתי רואה נבחר ציבור מהמפלגות היריבות לי שפתאום מסכים איתי על משהו, על משהו שפתאום עכשיו נניח שהיה בא מישהו ממפלגת העבודה ומצביע בעד הקמת עוד 30 יישובים ביהודה ושומרון. אני הייתי כועס עליו, הייתי אומר לו, איך אתה, איך, למרות שזה היה עוזר לי פוליטית.
תנוח דעתך, זה לא יקרה, שמחה רוטמן, זה לא יקרה. בוא נתקדם, אנחנו מדברים על המעט.
זה פנייה לבדואים בנגב.
כן, בדיוק,
פנייה לבדואים. חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה הבוקר הזה, אנחנו קרובים להקפאה בחקיקה.
למה חס ושלום?
אני אגיד לך למה, כי מתפרסמים, אתה יודע, פרסומים שונים שיש סוג של מסע ומתן, אולי הנשיא יצליח
הידברות.
איכשהו...
הידברות, אתה ישבת אצל הנשיא אתמול, ויאיר לפיד, ויריב לוין דיבר איתו.
אנחנו בהחלט פתוחים, למסע ומתן, אבל כרגע הסכנה היחידה, האמיתית, שעלולה לגרום לעיכוב בהליכי החקיקה, זה הרעיון הזה. בתשע בעזרת השם אנחנו מתחילים ישיבה, אם תמשכו אותי יותר מדי זמן, זה יכול להיות להתחיל בתשע וחמש דקות.
בוא בוא בוא, שלא ישימו אותנו אחר כך בזה, בהקפאת החקיקה.
לא, אני אומר ברצינות, יש בעזרת השם בשעה תשע מתחילה ישיבה נוספת, אחרי שאתמול קיימנו עוד ישיבה. אתמול, מה לעשות, יש... בסופו של דבר 24 שעות ביממה, אני לא יכול להיות גם ללכת לדבר עם הנשיא וגם לקיים ישיבה בכנסת באותו זמן, ולכן את הישיבה שהייתה אחרי הצהריים, את הישיבה שהייתה לפני המליאה קיימנו כסדרה, ישיבה של כשלוש שעות כמו שתוכנן, את הישיבה שהייתה אחרי המליאה שזמן הפתיחה שלה לא ידעו, אמרתי בסדר, אני צריך לצאת לנשיא. אז
השאלה אם אתה יכול לומר לנו בקול ברור הבוקר שלא תהיה עצירה או הקפאה של כמה ימים, כמה שבועות בחקיקה בכנסת.
אני חושב, ואמרנו את זה בקול מאוד מאוד ברור, אין לזה שום הצדקה של לעצור את הליכי החקיקה. מי שרוצה לנהל סיג ושיח, אגב, תראה, הם קיבלו זמן.
כי הבוקר מתפרסמת, יש קבוצה של רבנים בכירים מאוד בציונות הדתית, ולא מתכוון למכתב שפורסם אתמול של רבנים מהצד היותר לייטי נקרא, אבל הרבנים בכירים הבוקר מפרסמים מכתב, שהם פונים למארגני המחאה, תרגיעו, מצד שני אנחנו נתחייב שנפעל לשיפור הרפורמה, נעשה כל שביכולתנו לגייס להסכמה הזו חברי כנסת, שרים וכל מי ששומע לנו. הם בעצם אומרים לך וליריב לוין, תמתנו קצת את הרפורמה. אתה הולך להיענות לדרישה של אותם רבנים?
אני, אם היית שואל אותי, אני הייתי חותם, לא קראתי את המסמך עצמו, אז אני לא חותם על מסמכים שלא קראתי. אבל על קריאה לבוא ולהידברות למסע ומתן, עכשיו ברור שאתה מנהל מסע ומתן, בשנייה שאתה מנסה להגיע להסכמה רחבה, לא מקבל 100% מכל מה שאתה רוצה, מה זה, מה אנחנו חדשים בארץ, מה אנחנו נולדנו אתמול, יודעים, לא יודעים איך עובדת פוליטיקה, לא יודעים איך חקיקה עוברת בכנסת בין ראשונה, שנייה ושלישית, שאני אומר, לפעמים זה כאילו אני מופתע...
אז תגלה לנו מה האיזים שהכנסת לרפורמה כדי להתרכך איתם?
תקשיב, אני בדיוק שמעתי, הגיע נציג, היה אירוע די משעשע בוועדת החוקה, שהגיע נציג של התנועה למשילות ודמוקרטיה, ששמי זה לא זוכר, הוא גם שותפי לשעבר במשרד עורכי הדין שלי, זאב לב, והגיע לישיבת ועדת החוקה, והוא פחות או יותר די ביקר אותי על כך שזנחתי את האידיאולוגיה שלי, והוא צודק, ההצעה שהנחתי, את הפשרות כבר עשיתי עם עצמי, לעשות פשרות עם עצמי אני חושב שאני יודע. עכשיו צריך להתפשר עם אנשים שרוצים להצביע על בעד הרפורמה. אני, את הרפורמה שאני הגשתי, לא הגשתי לפי חלומותיי, או לפי התפיסות הכי אידיאליות שאני חושב שצריך שיהיה. לקחתי את הצעת חוק בנושא ההתגברות, לקחתי בכוונה הצעת חוק שעברה בטרומית בכנסת הקודמת, שהצביעו בעדה 5 חברי אופוזיציה. שיכולה לקבל בכנסת הזאת בלי שינוי רוב לדעתי של 70 או של 80 חברי כנסת עם רק אנשים שמזנחו את הפוזיציה שלהם. אז מראש לקחתי לא את חלומותיי אלא לקחתי את הדברים הפרקטיים שעברו כבר בטרומית בכנסת,
okay.
שהצביעו באדם אנשי גדעון סער וזאב אלקין ושרן השכל ומתן כהנא ויפעת שאשא ביטון, הצביעו כבר בעד זה בכנסת הקודמת. אמרתי בואו, זו נקודת הפתיחה, בואו נתחיל מאיפשהו.
תגיד מה, חבר הכנסת רוטמן, לא הצלחתי לקבל תשובה לשאלה, יוקפאו הליכי החקיקה או לא? האם יוקפאו הליכי החקיקה, כן או לא?
אני אמרתי שלא, ואמרתי שכרגע רק אתם מסכנים וגורמים לזה שאולי חלילה תידחו הליכי החקיקה של הבוקר משעה 9 לשעה 9:05.
אוי ואבוי. טוב, שאלה אחרונה, יצא לך לדבר עם ראש הממשלה נתניהו לאחרונה בשבועות האחרונים על הרפורמה? כי קולו לא נשמע עד כה.
אני לא שוחחתי אותו לרפורמה. אני חושב שהייתי מאוד מאוד ברור בנושאים הללו. אני חושב שהרפורמה המשפטית הוצגה לציבור, יש מי שמנהל את האירוע מטעם הקואליציה כולה, ומטעם הליכוד, ומטעם הממשלה, והוא שר המשפטים יריב לוין, ואיתו כמובן אני בקשר אתכם. אני לא חושב ש... אני לא חושב שבכלל יש, יש, יש אירוע בנושא הזה, ולא צריך, ולא צריך שיהיה.
אוקיי.
אז הנה. אנחנו משחררים את חבר הכנסת רוטמן כדי להמשיך בהליכי החקיקה בכנסת. אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
אל תרפה, אל תרפה מהעניין.
תודה רבה, להתראות.
תודה, להתראות, חבר הכנסת שמחה רוטמן. כל חי תמיד איתי.